אז אנחנו בפרק ל"ז הגענו למילים וכל ניצוץ לא ירד לעולם הזה. וכל ניצוץ לא ירד לעולם הזה, יש לנו בממחת למטה בחלק ה-3, 4, 5, שש שורות מלמטה בסוף השורה. וכל ניצוץ לא ירד לעולם הזה. יש לנו? בסדר? יופי. אז רק ככה, תוך כדי נסכם במילה אחת, פרק יסודי מאוד מאוד מאוד, הרבי הזקן מלמד אותנו שתכלית השלימות של תכלית הבריאה, כלומר התכלית הממשית, השלימה של מתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, היא כמובן מופיעה בתחיית המתים. זה יקומון ישני עפר וכולי. אלא שהדרך להגיע לשם תלויה במעשינו ועבודתנו, בגלותנו שלנו, כל אחד ביציאה שלו, עד שכולנו נגיע לשם. מעין התכלית הזאת הראה לנו הקדוש ברוך הוא בעתה הוראת לדעת במעמד הר סיני במתן תורה. הבחינה הזו של עתה הוראת לדעת זה שזה היה בהתארות הדילאילה. שם הוא הראה לנו כביכול מעין. אבל מכאן ואילך הכל הוא תפקידנו לעשות את זה מכאן ולמטה, כי כרגיל, כפי שאנחנו יודעים, הכל מתחיל בהתערות הדילאילה שהיא עשיית הדשמיה, שעיקר עניינה זה לתת לי כוח להתערות הדלטטה. אבל בעצם איך מעוררים את התערות הדילאילה בעולם שלנו הרלוונטי? על ידי התערות הדלטטה. ההתערות הדילאילה נתנה את הכוח, את הדגימה, את היסוד, את הלאן צריך להגיע. היינו אח, בדיוק, שנראה את כל התורה כולה, ועכשיו הכל צריך להתחיל מהתערות הדלתת. למה זה? הדרך להגיע אל התכלית הזאת נמצאת בלעשותו. וזה להוציא מתחת ממשלת הקליפות, ובענייננו מתחת ממשלת קליפת הנוגה, דווקא להוציא מתחת ממשלת קליפת הנוגה את כל מה שנמצא תחת ממשלתה, ולחבר הכל, להכליל הכל, לבטל הכל באור אינסוף. וכך עניינם של המצוות המעשיות הוא בסיס של הכל, יותר מהמחשבה והדיבור. בגלל שכאשר אתה עושה מצווה מעשית, אז אתה מרומם את האתרוג בדוגמה שהוא הביא, ואת הקלף של אור הבהמה הגסה בדוגמה שהוא הביא, או את המעות של הצדקה בדוגמה שהוא הביא, ואתה מרומם את כל מה שנמצא בחי ובצומח ובדומם, ויכול להתהפך. כי אתרוג שבא מן הגזל או אתרוג שבא מן האורלה הוא הרי מקליפות הטמאות, ויכול להתהפך. התהפכותה של קליפת הנוגה היא תחילת היכולת של התהפכות הקליפות, כי הרי קליפת הנוגה היא מממשלת הקליפות. נכון שיש ברע וטוב והיא עניינה זה ההתהפכות, אבל ברע הקדוש ברוך הוא את העולם כך שאנחנו, שמקליפת נוגה אנחנו נוכל להפך אותה, והיא תוכל להשפיע על כל הקליפות, כדי שאפשר יהיה להגיע לעולם שבו הקדוש ברוך הוא יביא את המציאות הזאת של תכלית הבריאה, שהיא השלמות שתהיה בתחיית המתים. נפלא. בעצם אמר לנו האדמו"ר הזקן, אני ממשיך ככה במירוץ מהיר על הפרק, מה שראינו עד עכשיו. זה קיים גם במצוות שאנחנו קוראים להם מצוות של מחשבה ודיבור. קריאת שמע, תפילה, תלמוד תורה. כי עיקר התלמוד תורה והמחשבה והתפילה הוא אמנם בכוונות הגדולות. אין ספק. אבל אם לא דיבר, לא יצא ידי חובתו. לכאורה, אם עיקר העניין באמת היה הכוונה, אז אדם שנתכוון כל כולו, כל נפשו, כל נשמתו עסקה בכוונה, צריך ודאי לצאת ידי חובה. מה חסר? פרט טכני של הוצאה בשפתיים. אבל ההלכה היא שהרהור לא כדיבור דמי, והדיבור הוא המכריע. מדוע? כי לא נברא האדם בעולם הזה אלא להעלות את המציאות המעשית, את שפתיו, את גופו, את כל המציאות הכי מעשית שיש. והגיע התניה לשלב הבא ואמר, כך כך זה אנחנו מסתכלים שניית אתמול ואז נכנסים להמשך. והגיע התניה לשלב הבא ואמר לי שתעמיק תגלה שלא רק החפצים שבהם אתה עושה את המצווה ולא רק אתה גופך אלא עוד הרבה מעבר לזה, כי מה בעצם נותן לנפש החיונית את כוח הדם? וממה הוא מורכב הדם הזה שלך? מכל המאכלים שאכלת בו, מכל השתייה ששתית. כל המאכלים והשתייה האלה גם הם מתחת ממשלת קליפת נוגה. כל מה שהפכת לטוב, את כולו אתה מביא עכשיו בעולם המעשי הזה. ובהמשך לזה הוא אמר לנו את הסוד הגדול. מובן שכשאיבר אחד פועל, לא האיבר עצמו פועל, אלא מראשו ועד רגליו. זה הוא כבר דיבר בהשראת השכינה של מקיף מלמעלה. כאן הוא חידש את היסוד הגדול של הבשם כלל ישראל. וזה סיימנו אתמול, זאת הנקודה המרכזית. עד כאן בעצם זה נושא מאוד מאוד אישי, מאוד פרטי. כמעט אפילו הייתי אומר אינטימי, האדם יודע את היציאה שלו מהמצרים שלו. אוי, הגענו לזמני הריסוסים. טוב, והחלק החותם את הדברים האלה שראינו עד עכשיו, הוא שזו הנקודה הגדולה, שאני יכול לעבוד הרבה על להוציא את עצמי מתחת לממשלת קליפת נוגה. אבל אני לא חי פה לבד. אני חלק מעולם שלם. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית, הפרט והכלל פה. והידיעה שאני כלל, אתם מכירים את הבדיחה האמריקאית הזאת, המפורסמת, של השיקור שעומד באמצע הכיכר בעיר. אמרתי לכם פעם, עומד באמצע הכיכר בניו יורק. שיקור לגמרי, והשוטר בא אליו ואומר לה, היי מן, בוא אני אעזור לך, אני אקח אותך הביתה. תופס אותו ככה ואומר לה, אתה, תיקח אותי הביתה. כל ניו יורק מסתובבת סביבי. עוד רגע הבית שלי מגיע. עכשיו אתה בא לקחת אותי. זה דבר גדול מאוד. זאת אומרת, אני יכול לצאת מתחת ממשלת קליפת נוגה. וניו יורק תמשיך להסתובב. הידיעה שהמצווה שאני עושה היא בשם כלל ישראל. וכאן נכנס התניה למה שדיברנו אתמול בהרחבה ולא נחזור אליו, שיש 60 ריבו חלקים, ו-60 ריבו חלקים בכנסת ישראל אינם 60 ריבו היהודים שיש. יש הרבה יותר ברוך הוא ברוך שם. בהווה ובהיסטוריה ובעתיד. אלא הם 60 ריבוע חלקים שמרכיבים את מה שנקרא נשמה כללית. ולכל חלק כזה יש ניצוצות, 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 ניצוצות. וכל ניצוץ כזה יורד לעולם הזה כדי להעלות את אותו חלק של 60 ריבוע חלקים שהם כנגד 60 ריבוע חלקי העולם כולו. וכאשר אני עושה מצווה אחת, אני מעלה איבר אחד, אני מעלה פרוטה אחת, אני מעלה גרגר אחד של אדמה, אני אומר בשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי בשם כל ישראל. בשם הכללות הזאת של ישראל. ובשם הכללות הזאת של ישראל אני עוסק בהעלאת השכינה מתחת ממשלת קליפת נוגה. וכך אני מעלה לא אותי, אלא איתי ומכוחו של כלל ישראל, לא מכוחי בכלל, זה המבחן שנבחן בו משה רבינו לפני שבועיים. הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי. ומשה רבינו אומר, אבל לא עם ישראל פועל מכוחו של משה מקבל התורה. משה מקבל תורה מכוחו של עם ישראל, מכוח כללות ישראל, אני כלום. הכוח שלי הוא היותי חלק מכללות ישראל, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. הכללות הזאת של האבות שנעשו מרכבה, שמקבלים עליהם את התפקיד של העולם כולו, היא מה שמה להרים את הכל מתחת ממשלת קליפת נוגה. והדבר שבו זה בא לידי ביטוי באופן הכי עמוק והכי חזק, זה בלעשותו. במצוות המעשיות. זה בדיוק זה. חז"ל הדריכו אותנו הדרכה מדהימה, שגם כשאני מתפלל תפילת יחיד, אני אומר אותה בלשון רבים. חלק מהתפילות שלנו, בלי שאנחנו שמים לב, הם פסוקים ששונו מיחיד לרבים. למשל, רפאנו השם ונרפא. זה ציטוט מפסוק בירמיה, עם שינוי אחד. במקום רפאני השם וארפא, רפאנו השם ונרפא. כל כך טבעי רפאני. אני מדבר עכשיו עליי. אין רפאים. יש רפאים. חז"ל אומרים את נוסח תפילת הדרך בגמרא בברכות. יהי רצון מלפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי שתוליכני לשלום ותדריכני לשלום. כל כך טבעי שהיא תפילה פרטית. אני נוסע עכשיו מכאן לכאן. המשפחה שלי עכשיו בבית. כל העולם ישן. אני נוהג. אומרים חז"ל, אחרי שהם מסיימים את הנוסח, הנוסח נפלא, אבל לעולם לשתף איניש נפשי בהדי ציבורה. אתה לא תאמר את זה בלשון יחיד, אתה תאמר את זה בלשון רבים. השייכות הזאת היא לא מילה, אלא היא מקור הכוח שלי, כי אני לא בא בכלל מעצמי, כי הרי כל העניין של המצווה הזאת היא יציאה מתחת ממשלת קליפת נוגה, כשם שיש לי את הכוח להוציא מתחת ממשלת קליפת נוגה. גם את האוכל שאכלתי בשבוע שעבר והוא בא עכשיו עם דמי, יש לנו ביחד את הכוח הזה. והשישים ריבוע הזה, המהותי, הנשמה הכללית הזאת, שהיא בניצוצותיה שייכת לכל חלקי העולם כולו, מתרוממת עם המצווה הזאת המעשית. עד כאן הדברים שראינו עד עכשיו. את החלק הזה של ירידת הנשמה לעולם הזה, שהיא ירידה צורך עלייה, שזה הבסיס של הכל, חותם התניה בפסקה הקרובה שלפנינו, ואחר כך הוא נכנס לשאלת מפתח בעקבות הפרק. הפרק הזה מתאר את המצוות המעשיות כתכלית של הכל. מה אם כן מערכת היחסים בין תלמוד תורה כנגד כולם, לבין המצוות המעשיות? שכאן יוצא שהן בעצם התכלית של הכל. גם ברמה הרעיונית וגם ברמות של התנגשויות. וזה נגיע מיד אחר כך. אבל הוא חותם. וכל ניצוץ לא ירד לעולם הזה. מה שניצוץ של נשמה ירד, ניצוץ כזה מ-60 ריבו, ירד לעולם הזה, הוא לא ירד כדי לתקן את עצמו. יש כאן איזה משפט מוסגר ארוך. כאילו כתוב פה עכשיו, כל מה שהוא ירד הוא כדי לתקן את הגוף ואת הנפש החיונית, כדי שהם יעשו את הפעולה, כמו שתיאם. אבל המשפט הזה עכשיו בא באיזה מין סוגרן. אף שהיא, מה זה היא? עצם ירידת הנשמה, הן על העולם בכלל, ירידה גדולה. ואתה צריך להבין כמה ירידה גדולה. הוא פותח סוגרן ואומר, אני לא יודע אם הסברנו מספיק כמה הירידה היא גדולה ומה העלייה. הוא מסביר את זה. ובחינת גלות ממש. אתה צריך להבין שהנשמה בעולם הזה היא בגלות כפשוטו. ועוד מעט יגיד, זה סוד גלות השכינה. נדבר על זה. כי גם שיהיה, נניח שהנשמה ירדה למטה והיא נמצאת עכשיו בגופו של צדיק גמור. כי גם שיהיה צדיק גמור. עובד השם ביראה ואהבה רבה בתענוגים. אהבה הולכת ומתרבה בתענוגים. כבר לא התקפיה בכלל. זו המדרגה העליונה ביותר של אהבה ויראה. לא יגיע הניצוץ הזה של הנשמה שירדה לעולם הזה של נשמת הצדיק הגמור הזה. למעלות דבקותו בהשם בדחילו ורחימו. ביראה ואהבה, שהיו לו לניצוץ הזה בטרם ירידתו לעולם הזה החומרי. לא מינה ולא מקצתה, לאין ארוך, כמו ההפרש בין סוף לאין סוף. והם ערך ודמיון ביניהם, זה לא אחד ואלה, זה סוף ואין סוף. והם ערך ודמיון ביניהם, כלומר בין היראה והאהבה, קודם ירידתם לעולם הזה, לבין האהבה והיראה לאחר שהם ירדו להיות למטה בגוף אפילו של הצדיק הגמור שתיארתי עכשיו, בין ערך ודמיון ביניהם כלל. כאן נודע לכל משכיל. זה שכל פשוט. שהגוף אינו יכול לסבול וכו'. הגוף מעצם היותו לא יכול לשאת, לסבול הכוונה היא לשאת, כמו סבל. לא יכול לשאת אהבה ויראה ברמה כזאת של הנשמה שהיא נמצאת באינסוף. נו, אז למה ירדה הנשמה? הבנתי שהתפקיד זה לתקן בעולם הזה, אבל איזו מכה, איזו ירידה, צריך להסביר את זה. אלא יסוד עצום. ירידתו לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית. פה מסתיים המשפט שהוא פתח. כל ניצוץ לא ירד אלא כדי להתלבש בגוף ונפש החיוני. הוא כדי לתקנם את מי? את הגוף, את הנפש החיונית, הבהמית, כדי לתקנם בלבד, לא כדי לתקן את עצמה, אותם. ולהפרידם מהרע של שלוש קליפות הטמאות. נוגה. להפרידם מהרע של שלוש קליפות הטמאות. מי יכול להפריד? רק מה שנמצא בתוך ממשלת הקליפות, אבל יש לו את היכולת להתאפר. כי הנשמה עצמה לא יכולה לעסוק בכלל בקליפות, היא נפרדת מהן. ולהפרידם מהרע של שלוש קליפות הטמאות, איך? על ידי שאתה לא תעשה שהם כמו הגידים. זוכרים מה התפקיד של הגידים? אמרנו אתמול, מה התפקיד הגידים? לשמור שאדם יעבור למקום הנכון, אבל בעיקר לשמור שאדם לא יגיע. שסה לא תעשה. שסה לא תעשה כנגד הגידים. אני יודע, אני מבין מה שאתם אומרים נכון. הגידים, הוא מדבר על הגידים ועל האיברים בעצם כבעלי שני תפקידים בגוף. התפקיד של הגידים זה מניעת הזרימה למקום הלא נכון. והתפקיד של האיברים ונתינת הכוח החיוני הספציפי לאותו דבר. אז האיבר הוא הכנף, הוא הכוח, הוא העוצמה ניתנת לאותו דבר, והגיד תפקידו לאפשר חיים, אבל לא לתת לזה ללכת למקומות לא נכונים. בדיוק, אז לכן אני כן חושב שזה מתאים לגיד. גם תוציאו לשנייה את מושג אדם. לאפשר חיים, אבל לא לתת לזה להיות קשוח, לא לתת לזה ללכת. הגיד מייצר, לכן לדעתי הוא מתכוון לגידים. הגיד מתאר קשיחות. האיבר מתאר כוח. בעברית אחרת, רק במשפט אחד כדי שאוכל להמשיך, בעברית אחרת הגידים מתארים את המציאות הקשוחה, שלא מאפשרת תנועות לא נכונות. בדיוק, מסלול שלא יוצאים ממנו. זה הנקודה, והאיברים משמשים את הגז. כלומר, האיברים משמשים את, כמו שאמרנו, א' ב' ר', האיברה, הקנה, הכוח. עכשיו נחזור אלינו. בסדר, נחזור אלינו. אם כן, אלא ירידתו לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית הוא כדי לתקנם בלבד. ולהפרידם, בסדר, זה התפקיד. ולהפרידם מהרע של שלוש קליפות הטמאות על ידי שמירה. לכן לא תעשה מיכל זה תמיד שמירה. הישמר. כל לא תעשה זה הישמר. פן, על, לא. ועשה, קום. ולהפרידה מהרע של שלוש קליפות התנועות על ידי שמירת שסה לא תעשה וענפיהן, ולהעלות נפשו החיונית עם חלקה השייך למכללות עולם הזה, ולקשרם יחד, וליחדם, סליחה, באור אין סוף ברוך הוא אשר ימשיך בהם, על ידי קיומו כל רמח מצוות עשה. זה הקיום. סדר בנפשו החיונית. שהיא המקיימת כל מצוות מעשיות, כנזכר לאל, היא הנפש החיונית, לא הנפש האלוקית. מי מקיים בסוף את המצוות המעשיות שבגללם הכל ירד? הנפש החיונית. וכמו שכתוב בעץ חיים שער כפיו, כי הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל, וכו'.
נשמה שנתת,
היא מעל מדי הצילות, תהיר ועילה, שהנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל וכו'. ולא הוא צריכה להתלבש בעולם הזה וכו' וכו', זה כזה ציטוט מהשער בעץ חי. לא הוא צריכה להתלבש בעולם הזה פה ובגוף ובנפש הבהמית וכו', רק בשביל מה? להמשיך אור אינסוף, אור אלוקי, לתקנם, כדי לתקן את הגוף והנפש הבהמית. והוא ממש דוגמת סוד גלות השכינה, לברר ניצוצים וכו'. כאן הוא מסיים את הפסקה הזאת, והמשפט האחרון הוא משפט שצריך לדבר בו הרבה הרבה הרבה, לא ניכנס אליו יותר מדי, אבל המושג הזה של סוד גלות השכינה, עסקנו בגלות השכינה יותר מפעם אחת, סוד גלות השכינה. סוד גלות השכינה בעצם אומר את הדבר הבא, הרי הקושי של ירידת הנשמה לעולם הזה הוא קושי נורא. בכל זאת בהבנה הוא מחייב הבנה. מחייב הבנה, תנא קורא לו כל פעם בצורה אחרת. הוא התחיל את כל הפרקים האלה בייסורים, בפרק המדי הוא התחיל בתכלית בריאת הבינוני של למה נברא, כדי שכל חייו יהיה במלחמה. עכשיו הוא בא מהצד של הנשמה, למה ירדה? מה אי אפשר היה לסדר שהגוף והנפש החיונית יפעל, מה קרה? ההסבר שלו אומר שני מושגים. סוד אומר באמת למעלה משכל וטעם, אבל תבין אותו על ידי המושג של סוד גלות השכינה, דהיינו לברר ניצוצים וכו'. הנפש האלוקית צריך לקלוט מקורה הוא בשכינה. אנחנו צריכים לצאת לרגע ממה שכבר הרבה זמן אנחנו מנסים ומצליחים ברוך השם, ולהבין שכשאנחנו מדברים על גלות וגאולה, אנחנו לא מדברים רק מושגים כלליים, אלא עליי. הנפש האלוקית מקורה בשכינה. וכשם שהשכינה גולה, כך גלותה של הנפש האלוקית היא גלות שכינה ממש. למה השכינה גולה? אחד המקומות שבהם זה מתברר בצורה הכי יפה, כדאי אפילו לראות שם בפנים, באור החיים הקדוש, נגיד לכם איפה. ובראשית, כאשר יעקב עומד בבאר שבע לרדת למצרים, בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל תירא מרדה מצרימה. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אבל הוא מוסיף שם עוד משפט. אל תירא מרדה מצרימה, מי זוכר? כי לגוי גדול השמחה שם. קופץ האור החיים ואומר, אתה באת להרגיע ריבונו של עולם או לזרות מלח על הפצעים סופית? יעקב אבינו ב-130. כל מה שהוא רצה כל ימיו זה לשבת בארץ ישראל ולא להגיע אף פעם יותר לגלות. הוא נוסע עכשיו למצרים והוא מקווה רק דבר אחד, שאפשר במטוס הקרוב, אם אפשר להמתין בהמתנה בתדלוק, להחזיר את יוסף ולבוא הביתה. איך מרגיע אותו הקדוש ברוך הוא? אל תירא מרדה מצרים. לגוי גדול השמחה שם. באמת יישר כוח. אם אפשר להעציב, מה אתה אומר בכלל?
גם לאברהם זה נתן את הדבר?
אברהם רעב בארץ, אז הוא מבין שהוא צריך לצאת בגלל הרעב.
בהבטחה ושאמרו שיעבדו ואינו.
היסוד הוא אותו יסוד, אבל אצל יוסף ואצל יעקב זה מופיע הכי חזק, כי יעקב מתחיל את הגלות.
הוא גם יותר גבוה, הוא אומר לו את הכמות שאני יוסף.
הוא אומר לו, הכל אנוכי ירד ממך ואנוכי ירד לך. אומר האור החיים דבר מופלא, שלימד אותו סוד גלות השכינה לברר הניצוצים וכו'. כי לגוי גדול השמחה שם, אל תירא, כי עכשיו אני גולה איתך. ודאי שזה הדבר הכואב ביותר שיש. אבל כל ירידת הנשמה לעולם הזה היא ירידת הנפש האלוקית הנה כדי לברר את כל הניצוצים. הניצוצים האלה, מה שקוראים הניצוצות האלה, הם כל ענייני העולם. ומה שאתה חשבת שאתה נמצא כבר במקום שאפשר לשבת בו בשלווה, זה מצוין, אבל העולם עוד לא שם. אז הירידה שאתה יורד עכשיו היא ירידה שהיא לא ירידה מחוץ לתחום, אלא ירידה בבירור הניצוצים.
בתפקיד.
זה תפקיד של, של, של ישראל דרך יוסף, לכן יוסף ישית ידו על עיניך. יוסף ילמד לעשות את זה. יוסף המשביר, יוסף שילמד לעשות את זה, יעשה את זה. אפשר להאריך בזה הרבה ואני לא רוצה, אני רק אומר במשפט אחד, זו שלי הגדולה גדולה. במשפט אחד צריך להבין שירידת הנפש האלוקית שלי פה בגלות היא מחלק מסוד גלות השכינה לברר הניצוצים. כל ענייני העולם הזה, כל מה שיש פה בעולם, כל מה שיש, כל כוח, כל עוצמה, כל דבר, זה בעצם ניצוץ, איזה מין שבר, איזה מין ניצוץ, פיסה, שיורה בינה וצריך להתברר. ועד שהניצוצים האלה לא יעלו חזרה אל המקור שלהם, אז השכינה בגלות. והשכינה בגלות זה שכינה בהתגלגלות הלאה. כמו שאמרנו הרבה פעמים בסוד גלות השכינה. גלו ישראל לאדום, גלתה שכינה עמהם, ואדום אם השכינה לא תפעל נכון, תשתמש בשכינה לכיוון ההפוך שלה. וחלק מכל המערך הזה הוא בירידת הנשמה לגוף. בסדר? לכן בעצם הדרך לרומם את הכל באה מהעולם המעשי, מהמצוות המעשיות ביותר. מה עושה יעקב אבינו כשהוא קולט את זה? ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. הוא לא שלח אותו כדי שיבדוק ב-GPS איפה גושן. יש במצרים מספיק כאלה שיסבירו יותר אותו מיהודה. שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו, אומר שם רשי, להתקין לו בית תלמוד. ולמד איך מרימים עכשיו את הדברים מהמציאות הזאת של מצרים. זה בעצם, זה הוויכי יעקב שמופיע שם. ההבנה שעם כל התוכניות הגדולות שלי, אם עוד יש את סוד גלות השכינה לברר הניצוצין, אני הולך לשם. ואני יודע את התפקיד שלי. זה מביא ממילא למסקנה, ובזה יובן מה שהפליגו רבותינו זכרם לברכה במאוד מאוד במעלת הצדקה. ואמרו ששקולה כנגד כל המצוות. מי שלמדו את אגרות הקודש של התניא, למדנו ביחד במסלול של שנה שעברה, רואים כמה התניא השקיע במושג הזה של מידת הצדקה. הצדקה לארץ ישראל, הצדקה בכלל. ובזה יובן מה שהפליגו רבותינו זכרם לברכה במאוד מאוד במעלת הצדקה. ואמרו ששקולה כנגד כל המצוות. ובכל תלמוד ירושלמי, בבבלי ישנה סוגיה שלמה שאליה הוא התכוון פה בבבא בתרא, ששם מדובר על הצדקה כמאפיינת את עם ישראל, והמיוחד שבצדקה והצדקה והחסד, המון דברים. אחר כך מובא בירושלמי, ובכל תלמוד ירושלמי, היא נקראת בשם מצווה סתם. כלומר, אם כתוב מצווה, הכוונה היא לצדקה. כי כך היה הרגל הלשון לקרוא צדקה בשם מצווה סתם. למה? יש הרבה מצוות. מפני שהיא מצוות הצדקה, עיקר המצוות מעשיות ועולה על כולם. למה? שכולם, כל המצוות המעשיות, הם רק, כל המצוות נועדו לצורך מה? הם רק, לא במובן, הם רק זה ולא משהו אחר, אלא כל המצוות המעשיות, גם הצדקה, כל מצווה מעשית לא נועדה, אלא להעלות נפשו החיונית להשם. שהיא המקיימת אותם. מי מקיים את המצוות המעשיות, כמו שאמרנו, הנפש החיונית? ומתלבשת הנפש הזאת בהם, במצוות. המעשיות, הנפש החיונית של המידות החיוניות, של החסד והגבורה, כשהיא מתלבשת במצוות מעשיות, היא נכללת לקלל באור אינסוף ברוך הוא המלובש בהם. מה שאמרנו אתמול, באתרוג ובקלף ובמזוזה ובצדקה ובמעות ובמטבע. כן, בדיוק, בהם. כיוון שכל הכוונה והמטרה של המצווה היא שהנפש החיונית מתלבשת ומוקפת באור אינסוף הזה שבמצווה עצמה, שבחפצה ושבדם ושבגוף וכו' וכו'. אין לך מצווה, הוא חוזר עכשיו לצדקה, ואין לך מצווה שנפש החיונית מתלבשת בה כל כך כבמצוות הצדקה. למה? הוא מסביר שבכל המצוות א' אין מתלבש בהן רק כוח אחד מנפש החיונית. אני מניח תפילין, אז הכוח של היד פועל עכשיו. זה לא עושה שום דבר ברגל. ב, זה מתרחש בשעת מעשה המצווה בלבד. עכשיו הורדתי את התפילין, אז עכשיו אני בלי תפילין. כלומר, בכל מצווה מעשי, זה פועל א' ספציפי, סוגריים מרובעות, והאיבר האחד מתחבר למראשו ועד רגליו שדיברנו נכון, ב' זה פועל בשעת מעשה, סוגריים מרובעות, וככל שאני מבין את הכל, אז זה מתחבר לכל, נכון? אבל פיזית זה פועל בשעה מסוימת, ובמקום, באיבר מסוים, בכוח מסוים. אבל בצדקה, את מה אני נותן? שאדם נותן מיגיע כפיו. כלומר, את מה אני נותן? אני נותן את הפרוטה הזאת שאני יגעתי עליה. במה? בכל הנפש שלי. מתי? בלי קשר לשום זמן. תמיד. אני לוקח חומש, אני לוקח איקס אחוזים, מכל מה שהוא בעצם חיי נפשי, ונותן אותו. הרי כל כוח נפשו החיונית מלובש בעשיית מלאכתו. כשמבקש השכיר את הכסף ולא נותנים לו, כתוב כי נפשו הוא מבקש. זה נקרא נפשו. מה הוא מבקש? את החיים שלו. את החלק שאני נותן מחיי, אני נותן בצדקה. לכן זה דמים. יפה מאוד. הרי כל כוח נפשו החיונית מלובש בעשיית מלאכתו או עסק אחר. הוא פותח בכוונה במלאכתו, כי הרבה יותר יבין את זה בעל המלאכה. כי אצלו זו השליחות שלו. מה הוא רוצה? הוא רוצה את המלאכה שלו להביא לידי ביטוי. תמיד אמרנו שמלאכה זה הנקבה של מלאך. זה שליחותו. שאל בעל מלאכה, שאל נגר, שמשקיע את חייו בשולחן הזה. תגיד לי, אפשר לראות אותך? הוא יגיד, בטח, תקן על השולחן. זה אני, בעל מלאכה. כי זאת המלאכה שלו. אבל גם בעל עסק אחר. נכון, הוא יושב בחנות. אבל הוא נותן שם את דמו, הוא נותן שם את חייו, הוא נותן שם את זמנו, הוא נותן שם את עצמו. שנסתכר בו מעות אלו. וכשנותן לי צדקה את אותם הכספים שהוא משקיע בו את כל כוחות הנפש הבהמית החיונית שלו, הרי כל נפשו החיונית עולה להשם. לכן חז"ל אומרים בכל מאודיך, בכל ממונך, הרי כל נפשו החיונית עולה להשם. כי שלא כמו מצוות אחרות שהן קשורות לכוח מסוים, לאיבר מסוים או לשעה מסוימת, זה קשור לכל נפשו החיוני. אלא מה תשאל? טוב, זה הבנתי במי שבאמת נתן מהמעט שיש לו. אבל מה עניינו של זה שנתן? קיבל מהירושה שלו ונתן לכם. וגם מי שאינו נהנה מיגיעו, מי שאינו נהנה מיגיעו, מכל מקום, הועילו במעות אלו, במעות האלו שהוא נותן, היה יכול לקנות חיי נפשו החיוני. כשהוא נותן את המעות האלו, זה ניסיון מבחינה מסוימת הרבה יותר קל, מבחינה מסוימת בכלל. מבחינה מסוימת זה בכלל לא יותר קל. זה הניסיון של זה שנותן, יש לו, ובמקום לבנות עכשיו את ביתו הוא נותן. אז נכון, זה לא נפשו החיונית, זה החדר הנוסף, אבל בשם הוא חי. וכשהוא מבטר עליו ונותן את זה, הוא מבטר לא על איבר מסוים, ולא בשעה מסוימת, אלא הוא מבטר על הדימוי הזה, הוא מבטר על ההגדרה הזאת. הוא מבטר על להופיע ברשימת השירי הזה. מכל מקום, הועילו במעות אלו, היה יכול לקנות חיי נפשו החיוני. ומה זה כל עולם המצווה? זה שאני מתרומם מתחת ממשלת קליפת נוגה. אז מה הוא עושה? הוא מעלה את נפשו החיונית כולה. הרי בנתינה הזו הפשוטה, נותן חיי נפשו להשם. אתם מבינים את הרעיון של צדקה לפני התפילה? אתה יודע מה אתה רוצה לעשות עכשיו בתפילה? להעלות את נפשך החיונית. יש דרך. תתחיל בזה. תתחיל במושג הכי נקי, הכי פשוט והכי כולל. כולל את כל עבריך, מקיף את כל עיצותיך, והוא הכי פשוט. אבל הוא הכי קשה. הוא נוגע בדיוק, הוא נוגע במהותך. הוא נוגע במאוד שלך. חסד, מבחינה מסוימת, הוא סניף של צדקה, ומבחינה מסוימת לא. כי בחסד אני נותן לפעמים שוב רק חלק מאוד מאישיותי. חסד שאני עושה עם חולה X, אני נותן חלק X מאישיותי. חסד שאני נותן את זה בזמן מסוים. אני משאיר עכשיו חצי שעה בעניין. כשאני נותן את הצדקה הזו, זה הרבה יותר פשוט. לכן זה הבסיס מבחינה מסוימת גם לחסד. זה הרבה יותר פשוט. מבחינות מסוימות גמילות חסדים גדולה הרבה יותר מן הצדקה, כי אני לא נותן לעני לחשוב שהוא מקבל וכו'. אנחנו מדברים פה על השם הכולל של זה. אבל דווקא הפשטות של זה נותנת את זה בעצם את השיעותי. נכון, בדיוק. כי בעצם מה עשיתי? נתתי שתי גרוש. אבל זה לא נתתי שתי גרוש, אלא כשהתרגלתי, ולכן בצדקה מדבר התניא בלי סוף, והרי מפיתח את זה כל כך הרבה, הקופת צדקה הזאת שנמצאת במקום בולט. כשהתרגלתי לצדקה, כשהתרגלתי לזה שאני את נפשי החיונית נותן, לא רק עוד פעולה, אלא את המכלול שבא לידי ביטוי בפרוטה. עכשיו לך תעשה גם חסד. כמו עכשיו לך תניח תפילין. כמו עכשיו לך, ודאי. והצדקה הזאת כשם כולל למערכת הבן אדם לחברו, יש המון דברים. וזה עצם מושג. ודאי, זה מה שאני אומר, זה מעלה. לכן אגב דיברנו הרבה פעמים, צדקה, אני חושב שרק בעברית, רק בעברית, באה מהמילה צדק. זה בדיוק מילה הפוכה בעולמות האחרים. הצדק מחייב איש, אבל בואי נדעת אותך צדק. צדקה היא הצדק שבגללו נברא העולם. הצדקה, באמת, מבחינת העברית, זה יפה מאוד, מבחינת העברית, הצדקה והצדק, כתפיסת עולם, הם דבר אחד. נכון? צריך להבין שהקודש ברוך הוא בעצם בריאת העולם, זו צדקה. כל בריאת העולם, כל החזקת העולם היא צדקה, שאלמלא אתה קולט אותה, אתה גם לא קולט את הצדק שיש פה. הכל זה בעצם מערכת שלמה אחת של צדקה. הוא ממשיך. ולכן אמרו רבותינו זכרם לברכה על הצדקה שמקרבת את הגאולה. לפי שבצדקה אחת מעלה הרבה מנפש החיונית, מה שלא היה יכול להעלות ממנה כל כך כוחות ובחינות וכמה מצוות מעשיות אחרות. בסדר? אלא מה? אז נמלא גם מובן למה זה מקרב את הגאולה. אתם מבינים את המושג מקרב את הגאולה? כי מהי הגאולה? מהי תכלית בריאת האדם בעולם הזה? שתהיה לו דירה בתחתוניים. חוזרים לתחילת הפרק. ומתי שלימות התכלית הזאת הופיענו? אמות המשיח ותחיית המתים. ומה הדרך שבה האדם יכול להביא לידי ביטוי הכי הרבה את עליות לו דירה בתחתוניים במצוות מעשיות? בצדקה. עכשיו אתה מבין שצדקה מקרבת את הגאולה. אם אתה קולט, שנייה, אם אתה קולט שעניין הגאולה הוא הדירה בתחתוניים, ומכל המצוות המעשיות זו שמבטאת את זה בצורה הנגישה מצד אחד ביותר והמקיפה ביותר היא מצוות הצדקה, אז לכן הצדקה מקרבת את הגאולה. בסדר? כן, מה אתה? ברור, ברור. ומה? ברור, 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 זה הכל. ומה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שתלמוד תורה כנגד כולם. כאן נכנסים לחלק האחרון של הפרק, שבעזרת השם אותו נראה בנחת אחר כך, רק נראה שנייה מלמעלה. אמרה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שתלמוד תורה כנגד כולם, והוא כנגד כולם פירושו שהוא גדול יותר מכל המצוות המעשיות, גם מצדקה, גם מכל המצוות המעשיות, נמנו וגמרו שתלמוד שלא מביא לידי מעשה, הוא לא רק לא גדול, הוא לא תלמוד. ומעשה שלא בא מתלמוד, הוא לא רק קטן, הוא לא מעשה, כי אין לו את הכוח האינסופי. נמנו וגמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. אבל את עומק העניין הזה מברר עכשיו התניא לאט לאט. מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שתלמוד תורה כנגד כולם. היינו, מפני שתלמוד תורה היא בדיבור ומחשבה שהם לבושים הפנימיים של נפש החיונית. וגם, וכאן הוא מתחיל בכמה נקודות שצריך ללכת איתם לאט לאט, אנחנו נעצור כאן לפני התפילה, אנחנו נמשיך את זה בעזרת השם. אנחנו נמשיך את זה בעזרת השם מכאן, לרצות השם יתברך מחר, בסדר? נמשיך מכאן בעזרת השם מחר, בחלוקה הזאת, שבסופה חוזר התניא ליסוד שדיברנו עליו של גלות השכינה, שהנפש האלוקית היא בעצם ממקורה של השכינה, היא יורדת הנה כדי להעלות את העולם כולו, והשילוב הזה של תלמוד ומעשה הם אלה שמאפשרים לכל המכלול הזה להתקיים בצורה השלמה שלו. השילוב על המתח שביניהם, על המתח בין העולם המעשי לעולם הרוחני. עצם המתח הזה, עצם המתח, עצם הצורך הזה בשניהם, בידיעה שיש נקודות שבהם עולם המעשה גדול ולא המדרש עיקר אלא המעשה, ולא מעניין אותי בכלל מה אמרת אם אין פרסייה. ומעידך איך יכולות להתהפך החוכמה והבינה והדעת עוד יותר מהמידות. זה קשור למושגים מאוד עמוקים. חוזר לשבירת הכלים, דברים גדולים מאוד מאוד מאוד. המתח הזה והמבנה השלם שלו, הם ביחד מייצרים את היכולת של הנפש האלוקית לנצח, ושל כל תכלית בריאת האדם בעולם הזה, שתהיה לו, הגאולה שלו. דהיינו לכל מה שפה בעולם, דירה בתחתונים. וזה ניכנס בעזר השם, רם הבוקר.